כל התהליך, הופעת התשובה בדור שלנו, מהצד הזה שאנשים דווקא התעוררו אל התשובה ומשוב אל היהדות, דווקא מתוך הכרת החיסרון הגדול, שהעובדה שאנחנו התרחקנו מהיהדות, זה יגרום לתנועה גדולה של צמאון ורצון להתקרב אל השורשים, אל היהדות. אבל הרב בסוף הסעיף הזה מדבר על העניין הזה של לימוד הקבלה, לימוד הסוד, בקשר שלו לכל המהלך של הגאולה והתשובה של הדור שלנו. אני רוצה אולי ברשותכם לחזור על העניין הזה של הקשר של, תודה רבה, תתקל למצוות, איזה צדיק. פיתחו בקשה בפרק ד' סעיף ת' בדף למד ת', כן. בסוף הוא אומר, לכל התהליך הזה של התשובה של הדור שלנו, אשר לתומכה באיזה 10 שורות מלמטה בערך, אשר כל התהליך הזה של התשובה הלאומית, התשובה הפרטית, תשובת הדור, כל זה צריך קשר לתורת הסוד, לתורת הקבלה, מה שנקרא. אשר לתומכם צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי, מה שנקרא רזי תורה, אשר על פי ההשפעות, אומר, אותם רזי תורה שהם באים או יבואו ובאים כבר עכשיו באיזה מידה להכשיר את הלבבות, להאיר את הנשמות, להאיר את העולם, אותה תורה, אותה רזי תורה, כשעוסקים בה לא בצורה נכונה, הוא קורא לזה אסון העולם. זה דבר מאוד מאוד חמור. רזי תורה שעל פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם, באותם רזי תורה, בלא הכשר הראוי, כל כך רבו המנקרים אותם והמליבים בהם. דווקא מאור חיים זה של פנימיות התורה, של סודות התורה, אשר ההשפעות בלתי מוכשרות, אלה מצמיחות ממנו סכנת ואסון העולם, דווקא ממנו תצמח ישועתו, דווקא מאותם אורות תצמח הישועה. אולי הרב מרמז כאן על תקופות בעם ישראל שהיו, שהושפעו מאלה שעסקו בתורת הסוד. אולי הדבר הידוע המפורסם יותר זה השבתאות. בתקופה מסוימת הייתה תופעה כזאת של מה שנקרא משיח שקר, שהוא שבתאי צבי קראו לו, ימח שמו וזכרו, שהוא נדלק והדליק, נאמר ככה, הרבה מאוד יהודים ללכת בדרך שהיא לא נכונה, ודווקא מתוך שהוא כן עסק בקבלה ועסק בדברים הסוג הזה, שכאמור הדברים האלה הם דברים בעלי השפעה, בעלי אנרגיה בלשון המודרנית שלנו, בעלי השפעה רוחנית, והדבר הזה גרם למשבר מאוד גדול בעם ישראל, כי רבים מהאנשים נעו אחרי שבתאי צבי, שמצד אחד הוא היה עסק בקבלה, ומצד שני הוא היה אדם חולני מבחינה נפשית, היו לו בעיות נפשיות מה שנקרא, והיה בעל חריזמה, בעל השפעה, אישיות חזקה, בעלת השפעה. כשזה הכל זה חובר ביחד, זה כאילו לקחת, כמו שאמרנו, אנרגיה אטומית לאדם לא אחראי, והוא במקום להעיר את האומה, הוא פוצץ את האומה. התוצאה הייתה שרבים רבים שהלכו אחריו התאסלמו והידרדרו מבחינה מוסרית, מבחינה משפחתית. היה שבר גדול מאוד בעם ישראל. ואחר כך, אחרי התקופה הזאת של שבתאי צבי, קמה החסידות, והבעל שם טוב שמטרתו הייתה באמת להאיר את הנשמה, להיטיב עם עם ישראל, ובאמת הצליח בדבר הזה, הקים את תנועת החסידות עם כל הזרמים, עם כל ההשלוחות שלהם. אבל מצד שני, כמה המתנגדים אמרו, חס ושלום, אנחנו יכולים להגיע לאותה מצב של השבתאים שנתפסו לדברים מיסטיים, דברים רוחניים, וידרדרו את הרבים רבים בעם ישראל להשפטות. אז בכל זו הדוגמה, הרב לא אומר זה מפירוש, אבל הוא אומר כאן, דווקא אותם אלה שדבקו בתורת הסוד, בלי ההכשרה המתאימה, הם גרמו לאסון העולם, גרמו להתמוטטות גדולה מאוד בעם ישראל, אבל אותה תורה, לא באים לשלול את אותה תורה, אלא בשביל לעסוק בתורת הקבלה יש קורס מיוחד. מישהו כאן מעוניין לעסוק בתורת הקבלה או משהו? ברצינות. קודם כל תעבור מכינה. היום הרבה נמשכים לתורת הסוד, תורת הקבלה, כי זה באמת מרתק, זה מושך. אז הוא אומר, דווקא אותה תורה היא באה להעיר את הנשמה בתקופה שלנו, בדור שלנו, הדור שלנו מאוד זקוק לאור בנשמה. בוא נראה את זה בהמשך. דווקא ממנו תצמח ישועתו של הדור הזה, ישועת עולמים שלו תלויה דווקא בעיסוק בסודות התורה. הופעת אור הטוב העליון, אני רוצה לדייק קצת במילים של הרב, העיסוק בתורת הקבלה הוא מזכה את האדם לגלות את הטוב האלוקי בעולם. אז לא יכול להיות שאדם יעסוק בתורת הקבלה וכל הזמן יעסוק ברע, בתומה, בסתרא אחרא, בכל הדברים הרעים, והעיסוק בתורת הקבלה במקום להאיר את נשמתו ולרומם את עם ישראל, לרומם את עצמו, הוא שקוע בכל מיני דברים שהם קשים מאוד. ולא פעם אני רואה אנשים שלא עברו הכשרה מתאימה לעיסוק בתורת הקבלה, במקום להתרומם למעלה, הם שקועים בכל מיני דברים שאפילו מראים לאנשים האלה, עד כדי כך שלראות את העולם שחור לבן, לחלק את העולם, אלמא דפירודה, מה שנקרא, עולם הפירודים וכו'. אדרבה, תורת הקבלה, המילה רז, דיברנו על זה באחד השיעורים, כמה זה בגימטריה רז? 207. כמה זה בגימטריה אור? 207. איך אתה יודע? עשית חשבון. תורת האור, לא תורת החושך. לא יכול להיות שאדם יעסוק בקבלה והוא יהיה בחושך. תורת הרז, הרז זה הסודות, לגלות את אור השם בעולם, זה מה שהוא אומר כאן, האור הטוב העליון, זה העניין של תורת הקבלה. הופעת אור הטוב העליון ולהחיות על אור הטוב העליון, זה האור האלוקי כמובן, אור הגנוז, כן, להחיות על ידו, על ידי האור הזה, את הכלל ואת הפרט, להקים את סוכת דוד הנופלת על ידי האור העליון הזה, על ידי האור האלוקי, ולהסיר חרפת עם השם מעל כל הארץ, דווקא על ידי העיסוק בתורת הרז, בתורת האור. ואיך קוראים כל הספרים של הרב? אורות, אורות, אורות. לא במקרה קוראים לזה אורות. העין הטובה של אברהם אבינו. לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה פירושו של דבר, לגלות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם. לגלות את המגמה האלוקית בעולם, לגלות איך הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. וכל דוד רחמנה, לטב אבין, אבל שאתה יודע. הכל לטובה. עצור מאוד להיזהר בעניין הזה של העיסוק. באמת, ראיתי, גם בסעיף יוד הוא עוסק בעניין הזה, של החשיבות העצומה של העיסוק בתורת הסוד, על מנת להאיר את דורנו, את הדור שלנו, שהוא דור מעבר ודור מורכב מאוד, עם קשיים מאוד גדולים, להעיר את המגמה האלוקית הקיימת בכל מקום, שזה כבוד השם וגילוי אור השם בעולם. ראיתי כאן, יצא כאן חוברת בשם סיני, שהחוברת הזאת היא עוסקת במאמרים שונים, בנושאים תורניים שונים, אבל יש כאן גם דברים שכתב הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, נקרא המאמר בשם התורה הגואלת. ובעצם המאמר הזה הוא קצר, אני לא אקריא את כולו, רק ששאלו אותו מה ייחודו של הרב קוק זצ"ל בדור שלנו. שאלו את הרב צבי יהודה, ומי לנו קרוב יותר אל הרב קוק מאשר הבן? הרב צבי יהודה בעצמו, הוא היה לו גם שפה מאוד מיוחדת, כן? שאלה שאלה, אני לא יודע אם שאלו אותה, אבל הוא רצה לכתוב מה ייחודו של הרב, מה מיוחד ברב קוק, הרי כי יש הרבה רבנים והרבה צדיקים והרבה, אבל מה הדבר המיוחד אצל הרב? אז הוא אומר, ייחוד עניינו האלוקי ושליחותו ההיסטורית. זאת אומרת, בכלל, הרב זצ"ל, הוא היה, כל אחד יש לו תפקיד בעולם, אני בדקתי את זה. אין אדם בעולם שאין לו תפקיד, אחרת לא היינו חיים. כולנו חלק ממערכת, וכמו בגוף האדם, כל תא יש לו תפקיד בתוך כל המערכת. אבל כמו בגוף האדם, יש כאלה שהם איברים יותר מרכזיים, יותר חיוניים, וכאלה שהם פחות מרכזיים. המנהיג הוא, כמו שאומרים, המוח של הדור. המנהיג הרוחני או המנהיג המדיני, זה לא משנה. בכל זאת, יש אנשים שההשפעה שלהם, התפקיד שלהם, הוא כולל את כל הדור. לכן אומרים שלמלך שמים כתר על הראש. למה שמים כתר על הראש? הוא, כתר זה דבר שהוא מקיף את הכל. הוא מקיף, המלך הוא מקיף את כולם, משפיע על כולם, כי הוא המנהיג. לכן המילה מלך זה מילה אותיות כולם, מלך כולם, תשימו לב, אותיות כולם. כן, אז המנהיג הוא אותו דבר, המנהיג הרוחני, המנהיג הרוחני הוא אותו מנהיג שהוא משפיע ומקרין על כל עם ישראל, כמו כהן גדול שהוא כמו הסנהדרין, כן? אלה מקרינים, משפיעים על כולם. אז השליחות שלהם, נאמר, היא שליחות לא קטנה, אלא שליחות גדולה. הרב צבי יהודה זצ"ל אומר על הרב זצ"ל, על אביו, כן? הוא אומר שהוא, הייתה לו שליחות. שליחות היסטורית. ומה השליחות ההיסטורית? אני אצטט דבריו. ייחוד עניינו האלוקי ושליחותו ההיסטורית של הרב קוק זצ"ל במערכת דורותינו הכלל ישראלית של היי כאן הרבה קדישה אבי ומורי. רב זצ"ל לא היה אומר את שם האבים, לפי ההלכה אסור לבן להגיד את שם האבא גם בחייו וגם אחר מותו. לא באים אל אבא ואומרים את שמו הפרטי, זה תמיד צריך להגיד אבא, אבל לא אומרים מוישל או יצחק או משהו כזה, זה אומרים אבא, אבא. גם אחרי מותו אומרים אבא.
אבי מורי.
אבי מורי, כן. אבי מורי, כן. כאן במקרה זה. הוא אומר, אני זוכר שבאתי פעם ראשונה אל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, אז קראתי שיר, שיר מאוד יפה, מופיע באורות התשובה כאן בסוף, נקרא לחשי ההוויה. וקראתי את זה. מאוד התרשמתי מהשיר הזה. אז שאלתי את הרב צבי יהודה, מי כתב את השיר הזה? אז הוא אמר, אבי הוא מורי, כמו שאתה אומר, כן? שאלת אותי, תגידי, מי זה היה אבא שלך? אני לא הכרתי את זה. היום כל אחד יודע מי זה היה הרב קוק. אני יודע, אני קיבוצניק, אני יודע מי זה הרב קוק. איפה אני חייב לדעת? עכשיו, מי זה היה אבא שלך? איך קראו לו? הוא פתאום היה צריך לענות לי. אבל לא יודע מה, יגיד שקראו לו ככה וככה וככה, לפי ההלכה לא אומרים. אז הוא ניסה להסביר, בסוף הוא מצא שם כתוב, אתה רואה מה שכתוב כאן, זה היה שם של האבא שלי. גם כאן הוא כותב, אבי הוא מורי, הוא לא כותב את שמו. זכר צדיק וקדוש לברכה. המייטה אומר, התמצית מסתכם ומתבטא בכך, בשליחות שלו. התורה הגואלת. התורה הגואלת. זאת אומרת, הוא היה הרב הראשי, אחד בגדולי תלמידי החכמים בדורות האחרונים, והוא העמיד את קיום לימוד התורה וקיום התורה כדבר מרכזי המשפיע על גאולת עם ישראל בדור הזה. נכון שהדור הזה מושפע בגאולה לא רק מתורה, אלא מהתיישבות, מחלוציות, מכל מה שנעשה במדינה. אבל הרב אומר, התורה הגואלת, התורה היא גואלת. העיסוק בתורה בדור הזה הוא הגואל אותנו כאן. למה המשל דומה באופן פרטי? שבא לכאן איזה בחורצ'יק אחד שהוא עסוק באלף דברים, אני לא יודע בחיים שלו. פתאום הוא בא ללמוד תורה. והתורה הזאת גואלת אותו. מכל הפיזור, מכל הבעיות, מכל... למה התורה היא פתאום נותנת לו לראות את העולם ומשפיעה על החייו, לא רק באופן רוחני, אלא גם באופן מעשי. סדר העדיפות, מה לעשות, איך לעשות, כל הדברים האלה. כמו שהתורה היא גואלת באופן פרטי את האדם, כשאדם לומד תורה היא מאירה את נשמתו, כי נר מצווה ותורה אור, וזה נכון, וזה דבר שאלפי שנים אנחנו רואים דבר כזה, את הדבר הזה, אין לך דבר שנותן חיים מאשר תורת חיים, שמסדר את החיים מאשר לימוד תורה. כאן הוא מדבר באופן לאומי, לא רק באופן פרטי. שהתורה היא גואלת את עם ישראל, העיסוק בתורה. והוא כותב את זה לפני איזה, הוא כותב לפני עשרות שנים, אבל הרב מדבר על זה לפני כמאה שנה, של משבר בתורה, שעד עזבו, היה השכלה, היו סוציאליזם, היו קומוניזם, היו כל גורמים שגרמו להתרחק מהיהדות, מהתורה, מלימוד התורה. אבל כבר אז הרב קבע, צריך ללמוד תורה, ולימוד התורה לא בא בסתירה לבניית ארץ ישראל והמולדת, אבל לימוד התורה הוא גואל את עם ישראל. בתוך כל זה, וכאן מרחיב מאוד את הדיבורים, מה מקומה של לימוד תורת הסוד בגאולת עם ישראל? אני רוצה לצטט כאן את הדברים שהוא כותב. בדיוק כמו שהוא כותב כאן באורות התשובה, שלימוד תורת הסוד, רזי תורה, הוא חלק מתהליך הגאולה של עם ישראל. ואני מצטט כאן את הדברים בתוכו. וכבר הוא מסביר את לימוד ההלכה ולימוד הגמרא ולימוד כל מה שבתורה. יש הרבה דברים בתורה ללמוד. אבל, וצריך ללמוד ולפתח את זה, והוא בעצמו כתב, היה כמעיין המתגבר, כותב גם בכל שטחי התורה, וברוך השם עד היום אנשים לומדים תורה ומחזקים את עם ישראל עדי לימוד התורה. אבל לגבי מקומה של תורת הסוד, הוא כותב ככה, כן, ההודעה הקבועה מאז ומקדם מן הקדמוניות דברי חז"ל בתלמוד, במדרש, בזוהר, עד רבותינו הגאון מווילנה והרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, הידוע בעל מסילת הישרים, ותלמידיהם, וגדולי רביי החסידים האחרונים, גדולי האדמו"רים, מה שנקרא בדורות האחרונים, על יגלות ויקבע ויתברר גדלות סודות התורה ופנימיות סתריה בדורות של משיח. שדווקא בדורות האלה של המשיח, שאנחנו בעקבותא דמשיחא, כמה ההשפעה הזאת היא חשובה לקדם את הגאולה של עם ישראל. והיות גאולת ישראל תלויה בזה. תלויה בעניין הזה של לימוד סודות התורה. והנה היא מופיעה ומתקיימת במציאותה ממשית, בבינת שנות דור ודור, בגילוי מסכת, ובשאיבת מים בססון, ושבתם מים בססון, אומר לשון התרגום, ממעייני הישועה, אומר, מי זה מעייני הישועה? ללמוד מבחירי צדיקאיה. זאת אומרת שבדור ההוא יהיו בחירי הצדיקים, אנשים באמת גדולים במיוחד, הכוונה היא כאן כמובן לרב קוק זצ"ל, כן? ששאיבת המים, אין מים אלא תורה, ומה היא בססון, בשמחה, לשתות מים בשמחה מבחירי הצדיקים, דהיינו, כאן הוא מרמז כאן על הרב קוק זצ"ל, אבל לא רק על הרב קוק זצ"ל, אלא כל גדולי ישראל. ואכן, כשאנחנו מתבוננים בהתפתחות של התפשטות תורת הקבלה בעם ישראל במאה, 200, 300, 400 שנים האחרונות, זה מאוד מעניין איך הדברים האלה הולכים ומתפתחים ומתפשטים ומתגדלים בתוך עם ישראל. ואיפה אנחנו עומדים בדור שלנו בעניין הזה? אז באמת, הראשונים, המקובלים הראשונים, נאמר עוד לפני הארי, זכר צדיק לברכה, הם דיברו בנושא הזה בקודים, ממש בסוד, כאיש אל איש, ביחידות, כמו שנאמר במשנה, שלימוד מעשה בראשית, אין דורשים לא מעשה בראשית ולא מעשה מרכבה, שזה לימוד הקבלה, אלא אם כן לאדם שהוא חכם ומבין מדעתו, דיינו אדם שהוא ראוי לדבר, זה היה בדורות הקדמונים. אבל מי האריזה, אפשר לומר, ואילך, לאט לאט נפתחו פתחים להסביר את אותן רעיונות ואותן סודות ואותן דברים פנימיים, יותר ויותר להסביר את הדבר הזה להמונים. כשאני אולי אציין חלק מגדולי החכמים, איך הם פתחו פתח לאט לאט לדור שלנו ולדורות שיבואו אחרינו בעזרת השם. אז נאמר, אחרי האריזה, היו התלמידים של הארי וכל זה, שהם כתבו את כל מה שהם למדו. עצם הכתיבה, ועצם העובדה שהדברים האלה בארון הספרים, אז זה כבר פתח, אם קודם אפילו לא כתבו את זה, אז זה כבר פתח למי שרוצה, הוא יכול לפתוח ספר ולקרוא, למרות שלא תמיד כשאדם קורא משהו, הוא גם מבין מה שהוא קורא. בעניין, אבל עצם העובדה שהדברים האלה פורסמו, זה כבר מראה, אבל מעבר לזה, אותם רעיונות שנכתבו על ידי המקובלים הראשונים בצורה של שפת סתרים כזאת, שרק המקובלים הבינו ביניהם, זה כמו ששני אנשים מדברים בשפת סתרים, והשלישי אומר, על מה אתם מדברים? לא מבין על מה אתם מדברים בכלל. ככה זה היה בהתחלה. אחד מהגדולים אני רוצה לציין שבאמת פתח פתח להתבונן פנימה, לחדור פנימה להבנת התורה, זה היה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג, מי שמכיר את הספרים שלו, מי שלומד אותו, הוא מאפשר לנו לחדור פנימה יותר לעומק של התורה. זה מספרי המהר"ל, כל ספרי המהר"ל עוסקים בחדירה יותר לעומק, בסגנון יותר מובן לנו כבני אדם. אנחנו יכולים לקרוא את המהר"ל עם כל אחד לפי מדרגתו, אבל הדברים, ולא פעם המהר"ל אומר, אתה משכיל יבין, תעמקו, תבינו את זה יותר, אבל הוא פותח לנו פתח להבין את אותם רעיונות, אותה מגמה פנימית שגנוזה בתוך התורה, כן, הוא... אחד הגדולים שבאו אחריו, אחרי הארי כמובן, זה הרמח"ל, זכר צדיק לברכה, שהוא פתח לנו בספריו פתח גדול מאוד להבין יותר בשפה שלנו את המושגים בעיקר של הארי ז"ל, כלך פתחי חוכמה, ספרים אחרים, ספרי האמונה כמו דעת תבונות ואחרים, שהוא עושה גם כן בלפתוח פתח יותר להבנה לאנשים יותר פשוטים, יותר פחות. אחריו ידוע המפורסן זה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב שהוא הקים את תנועת החסידות. תנועת החסידות, מי שהיום לומד חסידות כמו חב"ד או ברסלב או שפת אמת או כל הדברים האלה, אז הוא רואה גם שבעצם הם לוקחים את תורת הסוד, תורת הר"ן, והם מסבירים את זה יותר בשפה יותר מובנת, לאנשים אנשים כמונו, עד כדי כך שיש איזה בחור שאפילו לא יודע שום מימיון שמאלו, תן לו ליקוטי מהר"ן, נשמתו מוארת. ובאמת, איך אומרים, בעל שם טוב, הוא גרם לכך, הוא הביא לכך, שמיליוני יהודים נדבקו בחסידות, וזה חיזק אותם מאוד באמונתם, בדרכם, והציל פשוט, העם היה במצוקה גדולה, וזה הציל. או חב"ד למשל, גם הספר התניא, שהוא גם עוסק בדברים הפנימיים האלה וכו'. והגאון מווילנה, למרות שהיה מתנגד, אבל הוא כתב הרבה ספרים בענייני קבלה, בפירוש לספר תיקוני הזוהר, לספר היצירה, לדברים אחרים. אבל גם הספרדים, לא תמנוי אדם בצלחת. בן איש חי, אורח חיים הקדוש, הם עוסקים גם לקחת את הרעיונות הקבליים ולהעביר את זה לחוגים הרבה יותר רחבים מאשר בודדים פה ושם. והיום יש כאלה שעומדים את בן איש חי כיום יום, זה בשבילהם דבר מובן, כן. אורח חיים הקדוש, לומדים את זה כמו שפרשת שבוע וכו'. אחרי זה בא באמת אחרי הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל באמת לקח את כל אותם סודות גדולים ובשפה יותר מובנת לנו, מעביר את אותם מסרים, או במילים אחרות את אותם אורות, אמרנו רע זה אור, כן? את אותם אורות. כל זה למה? זה לא שפתאום בא לו לעסוק בדברים רוחניים או משהו כזה, כשליחות. העם צמא לאור, צמא, איך אומרים, להתחבר אל המקורות, אל השורשים, והוא צמא לדבר הזה. אז כל האלה ציינתי, גדולי ישראל, כן, זאת הייתה מטרתם, ולא אין פרטי, שאדם מסתגר לו באיזה פינה ורוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא ותו לו. אלה הם היו האידיאליסטים, הם היו אנשים כלליים, שרצו לזכות את הרבים. ולכן, הם עסקו בדברים האלה. עכשיו נחזור לעניין שלנו. וכן, אומר הרב, גם התשובה בדור שלנו היא זקוקה מאוד לעיסוק בתורת הסוד, תורת הרב, אבל בצורה נכונה. כי אם זה לא בצורה נכונה ולא בהכשרה מתאימה, אם אדם שאין בו יראת שמיים ואין בו תיקון המידות ואין בו מעשים טובים ואין לו מחשבות טובות, וכל הדברים האלה, הוא עוסק בתורת הקבלה, זה יכול הדבר הזה לגרום לו לא רק להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם להתרחק מהקדוש ברוך הוא, במקרים מסוימים גם אפילו להזיק לנפשו הדבר הזה. ודברים ידועים, שהעיסוק בדברים רוחניים, מבלי שיש איזה גיבוי מעשי, בתיקון המעשי, בתיקון המידות של האדם, הדבר הזה זה כמו להיכנס לקודש הקודשים כשאתה תמה. וכשאדם הוא תמה, הוא לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. לא רק לקודש הקודשים, גם לקודש הוא רגע. זר לא יכול להתקרב. ואדם תמה לא יכול להיכנס. גם היום להר הבית הוא לא יכול להיכנס. למה? אם אתה תמה ואתה הולך למקום שהוא דורש ממך חמות מידה לגמרי אחרות, אז לא רק אתה לא מועיל, הדבר הזה יכול להזיק. אז זה מה שרומז כאן. שאלות עד לכאן, בבקשה.
אז למה הרב מזכיר פה את הפסוק, כאילו, זה שלימוד, כאילו, אנשים שלא מוכנים, זה מה
שאין לי את השאלה
הראשונה.
סליחה, לא שם, לא
הבנתי שאלה. הרב אומר פה, דווקא מוכנים זה, שיש פה בלתי
מוכשרות אלו, אנחנו יכולים לסכנה,
בסון
עולם,
דווקא
אם
לא
נצמח לשאול אותו. לא, דווקא מאותה, הכוונה היא דווקא מאותה תורת הרע, סודות. שאנשים הלא מוכשרים גרמו אסון, דווקא לא לבטל את תורת הרז, אלא לבוא על זה בצורה נכונה. למשל, היום אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה ללמוד קבלה או משהו כזה? הוא עניין, יפה מאוד. יש כאן קורס, כך בערך 50 שנה. מידות, תיקנת אותן?
לא סיימתי.
מחשבות, תיאורות? אה?
צריך
עוד. מה עוד נגיד לך? אתה יודע קצת משניות? והלכות? וגמרה? כן, תמשיך. בעזרת השם. אבל אם אדם היום, אני אתן דוגמה, היום יש הרי קורסים לקבלה וכל מיני דברים כאלה, שאנשים מחפשים איזה הערה רוחנית, איזה מיסטיקה, איזה דברים, התעוררות, דברים כאלה. וזה מופיע בכל העולם, דרך אגב. הצמאון הזה לרוחניות, דווקא בגלל שאנשים, העולם הוא כל כך חומרני, כל כך עוסק בחומר, ואנשים אומרים, קצת משהו לנשמה, כן. הוא דבר רוחבי, זאת אומרת, זה לא רק לעם ישראל. הוא נמצא היום בכל העולם, אנשים מחפשים איזה מימד רוחני בחיים שלהם. דווקא בגלל הדבר הזה, קיימת סכנה שאנשים שהם, אין להם את הבסיס האמיתי והנכון מבחינת החיים שלהם, ילכו למיסטיקה, לרוחניות, לאיזה דברים, ובמקום שנשמתם באמת תהיה מוארת, הם יהיו בעולם של דמיונות והזיות וכל מיני דברים שמסוכנים ממש, הדברים האלה מסוכנים. לכן צריך להיזהר. מצד אחד יש צמאון גדול, מצד שני אין הדרכה נכונה איך להרוות את הצמאון הזה בצורה שיבנה את האדם ולא יהרוס אותו חס ושלום. מבחינה צריך מאוד להיזהר בדבר. לא פעם באים לכאן חבר'ה שהיו בקורסים כאלה של לימוד הקבלה, קורס כזה, קורס הרין זה. עכשיו, למה באת לכאן? הוא אומר, אני מרגיש שאני בשמיים, אני רוצה קצת ארץ. רוצה לחבר שמיים וארץ. אני נמצא מרחף בעולמות עליונים, והוא רוצה להתחבר כאן לדברים מעשיים, דברים ארציים, מרגיש את החסר הגדול הזה. כל התורה שלנו זה לחבר שמיים וארץ. כל החיים שלנו זה לצק את תוכן לתוך החיים המעשיים שלנו. אבל אם אדם חי רק בעולם רוחני, בעולם מיסטי, זה כמו הסכנה. לכן, צריך את ההדרכה הנכונה. וגם המניע צריך להיות טהור. כי אם אדם אומר, אני רוצה חוויה רוחנית, לכן אני לומד מיסטיקה או דברים כאלה. טוב, בסדר, כמה זה עולה חוויה רוחנית? 200 שקל לשיעור. אני אומר לכם באופן פרקטי. אתה יכול לשלם 200 שקל, אולי יותר, אולי פחות, לא יודע כמה מחיר. אתה משלם כסף, אבל אתה עובר חוויה רוחנית. ולא פעם אדם עובר איזה היי כזה. איך אומרים החבר'ה? טריפ! טריפ זה מסע לעולמות עליונים. לא, אני לא מדבר על סמים. אני מדבר על טכניקות כאלה ואחרות שהן גורמות לאדם לאיזו חוויה רוחנית גדולה. אבל מה? הקורס נגמר ואתה נוחת. הרי כל הבעיה היא זה לא החוויה, הבעיה היא מה אחרי החוויה הזאת. וכשאדם עובר איזה טריפ כזה, איזה חוויה רוחנית, ואחר כך הוא בחושך, ואין לו כוחות וכלים להתמודד עם הסתר פנים, מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, עם המשברים שלו. אז אדם כזה, הוא מסכן את נפשו, מסכן את חייו, באמת. אז אם אתה רוצה לעלות בסולם, אתה צריך גם מה? לדעת לרדת בו, נכון? איך נאמר שם, ארבעה נכנסו לפרדס, רבי עקיבא עלה וירן. גם הוא הסתכן, ככה אומרת הגמרא קצת. אבל רבי עקיבא, הוא נכנס ויצא. ידע להיכנס וידע לצאת. אני יודע לעלות, ידע גם לרדת. אבל לשלושה היו גדולי, אחר היה אלישע בן אבוי התנה. להתפקר, ואחד, איך אומרים, השתפשה עליו דעתו, ואחד נפטר מן העולם. דווקא בגלל העיסוק בדברים עוצמתיים כאלה, רוחניים כאלה, בעלי ההשפעה כזאת, בעלי ההערה כזאת, בלי ההכשרה המתאימה, זה צריך להיזהר מנה. מצד שני אי אפשר בלי זה. אז מה עושים? נכון מאיר, יפה מאוד. אבל גם במכון מאיר צריך להיזהר. לא, אני אומר ברצינות.
אז הרבה בעצם, התחילה לא ללמוד את זה, כי הם לא מוכנים.
צריך ללמוד את זה, אבל אתה הולך לבנות את עצמך, אתה הולך לבנות אותך בצורה מסודרת. אתה לא יכול לעלות לראש הסולם כשאין לך את הבסיס. אתה לא יכול לדבר על עולם שכולו טוב שאתה רע בעצמך. איך אמר פעם אחד, בא ללמוד כאן, היה קצת חוצפן, אמר, אני רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש. כן? בסוף הוא בא לרב סיוד, אז איך הצוי שואה כבר, עד לפני הרבה שנים, הוא היה חוצפן, הרב, סליחה, על האינטר, אני רוצה ללמוד את הזוהר. הרב סיוד היה פיקח מאוד, חכם מאוד, פדגוג גדול, אז הוא אמר, או, אתה רוצה לעלות למעלה, נכון? לעלות בסולם. יש ספר הסולם, נכון? לעלות בסולם. אמר, כן, אז הוא שאל אותו, תגיד, מה יש למעלה? מה למעלה יש למעלה? תקרא. הוא אומר, אם תעלה למעלה, תקרא, תקבל מכה בראש, תיפול. אז שבוי, שבוי, לאט לאט לך. למה? כי אם אתה עולה למעלה, למדרגה רוחנית, נפשית לפעמים, מאוד גבוהה, היי, ואתה נופל, אז זה כואב, אתה יכול גם לרסק איברים חס ושלום. אבל אם אתה עולה בהדרגה, מדרגה אחר מדרגה, מתבסס במדרגה הזאת, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, גם כשאתה נופל, יש לך גם את הכלים, אתה יודע לעשות גלגול צנחני. שבע ייפול צדיק, אבל אם אתה לא צדיק, ייפול ומה? ייפול ויפול. שבע ייפול צדיק וכאן. אבל מישהו לא צדיק, אין לו את הכלים הבסיסיים של איך לנהל חיים נכונים, בינו לבין עצמו, בינו לבין משפחתו, בינו לבין חברה, וכל הדברים האלה. אז הוא נופל, ואין לו כלים, אין לו יכולת לקום. כולם נופלים. אם הצדיק נופל, כולם נופלים. אין, אנחנו בשר ודם, כל אחד בעליות וירידות. אין אדם בלי עליות וירידות. מישהו ראה כדאו תופעה כזאת, שמי שאין לו עליות וירידות. הבעיה היא לא העליות, הבעיה היא מה? הירידות. איך להתמודד עם קשיים? 10 ניסיונות מנסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. זה לא פשוט, זה לא קל להתמודד עם קשיים בחיים. יש כאן מישהו שיש לו איזה קושי בחיים, משהו כזה? אף אחד לא. כולם כאן מלאכים, ממש. ומה היא באה התורה? לתקן, לתקן. מה לתקן? קלקולים. אז אם אתה רוצה לתקן עולם מלכות שדי, אתה רוצה לתקן. להתרומם ולהתעלות ולהשתלם וכל הדברים האלה זה קורס ארוך. כמה זמן זה לוקח הקורס הזה בערך?
50 שנה.
כל החיים. איך אומר רב נחמן מברסלב, שהוא לכל הדעות, הוא אומר, כל יום אני נופל 1,000 פעמים. כל יום. וואי וואי וואי, מישהו נופל פעם אחת מהכיסא כאן? נופל 1,000 פעמים. וקם נופל וקם. להבין גם את הביטה. בשביל רב נחמן מברסלב, מחשבה לא טובה, נפילה. בשבילנו, מחשבה לא טובה לא מרגישים בה בכלל, לפעמים. לפעמים אנחנו שבועים בתוך מחשבות לא טובות. זה לא מרגיש בכלל. בשביל לא איזה כוונה, עשית דבר בלי כוונה, מה זה? נפילה. זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל הוא היה צדיק, אז מי שנופל והוא צדיק, אז הוא יודע כאן נופל וכאן, נופל וכאן, נופל. למה יש לו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא? כשאדם מלא באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, בסדר, נפלתי. אבל אבינו שבשמיים, יש לנו אבא, לא סוף העולם, לא נגמר העולם. אנחנו בעולמו של הבורא, תקן עולם במלכות שדי. עדיין יש מלכות השם. גבוה מעל גבוה, מה אומרים? אתם לא יודעים מה גבוה מעל גבוה? מי גבוה על גבוה? שומר, לא שמעתם פעם. מי שומר? ריבונו של עולם. אז גם אדם שיש לו אמונה כל כך ודאית, אז הקשיים והנפילות והבעיות האלה, זה לא ממוטט אותו חס ושלום. אז זה בסדר, נפלתי, קמתי. זה מובן הדבר. אבל כשאדם אין לו את הכלים, ואין לו את היכולת, אז אדם כזה, באמת יש לו קשיים גדולים. לכן, זה מה שהרב אומר, צריך בשביל לעסוק בסתרי תורה, צריך ללכת בדרך שבאמת תבנה את האדם בצורה נכונה. קבל עליו על מחות שמיים תחילה, תקן את מידותיו, ילמד תורה, יקיים מצוות, כל הדברים האלה, ומתוך כך הוא בונה והוא מתרומם, כן, ואט לאט הוא מגיע למדרגה שבאמת רואה את אור השם ואת כבוד השם בכל מקום. זה מובן הדבר. יש ספר חשוב של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שנקרא שערי קדושה. ספר קטן בכמות, ענק באיכות, נאמר ככה. אז הספר הזה, מי שבונן בו ראה אותו, הוא בנוי בשני חלקים. יש מה, שלושה פרקים, שלושה שערים, אבל באופן כללי יש שני נושאים. הנושא הראשון, תיקון המעשים והמידות, וקיום מצוות. ואתה קורא בדיוק איך, מה לעשות, ממש הדרכה מעשית, כיצד לתקן את המידות ואת המעשים. ובסוף הספר הוא מגלה לך טפח ממה תורת הארי והתלמידו המובהק של הארי, זכר צדיק, מסודות הארי, הדברים האלה. אז רק בסוף. למה? הוא אומר, אתה רוצה להגיע, אתה רוצה להגיע למעלה? תקן את המעשים, תקן את המידות, תקן. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר כאן. שאלה שלא מוכשרים ונכנסו לעולם הקבלה וכל זה, זה אסון העולם, לא רק לעצמם. זה הם יכולים גם לבלבל להרבה אנשים אחרים. גם היום זה הרבה. גם היום, אתה רואה לפעמים אנשים ש... אתה רואה שהם לא חיים במציאות בכלל. בגלל שהם עסקו בקבלה, דברים כאלה, הם חיים בהזיות, בדמיונות, בדברים ש... שבאמת, הם גם נגד התורה, כל הדברים. מה? לא למדו, וגם לא, לא, אין להם כלים, כן. שאומר לי זה המדברים. טוב, אנחנו נעבור לסעיף י' ברשותכם. אלא אם כן יש עוד שאלות בדבר. יש שאלות בעניין?
כן.
כן.
אבל הקדוש ברוך הוא בעצם, יש לו רצונות
לאדם? יש לו מה?
יש לו רצונות?
לקדוש ברוך יש רצון? בדיוק שיש לו רצון. אבל זה לא הרצון האנושי. אתה כשאתה רוצה משהו, חסר לך, לכן אתה רוצה את זה, נכון? מה אתה רוצה עכשיו? תגיד את האמת, לנוח. תגיד את האמת, אתה רוצה לנוח, נכון?
לא, לא לנוח.
למה?
להיות גדול בתורה.
הוא רוצה להיות, סימן שאתה לא גדול, אתה רוצה להיות גדול, נכון?
כן.
האדם כשהוא רוצה משהו, הוא רוצה דבר שאין לו. נכון או לא? אבל אני פעם שאלתי את הקדוש, תגיד לי, גם אתה כמו בן אדם, אתה חסר? זה בדיוק הבירור של הפילוסוף בתחילת הכוזרי, שהוא מקיש מאדם לאלוקים. הוא אומר, מה יש באדם? יש באלוקים. אז הוא אומר, אם האדם שרוצה משהו חסר לו, זה הרצון, אכן הוא רוצה את זה. אבל אלוקים לא יכול להיות, הרי הוא כליל השלמות. אין בכלל חיסרון, מה איך הוא יכול לרצות אם הוא שלם, נאמר ככה. הסימן שאין לו רצון. ככה אומר הפילוסוף כמובן. אבל אנחנו לא פילוסופים. אנחנו גם בני אדם וגם לומדי תורה. אנחנו אומרים שלקדוש ברוך הוא יש רצון. אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצון, אומרים את זה בתפילה, כל יום, באשרי השביעי ביתך.
אומרים את זה גם
בברכת המזון. כן. גם בברכת המזון. ברכת המזון, לקחו את זה מתהילים, את העניין הפותח. אז זה נקרא רעבה, רעבה זה רצון, רעבה זה רעבין, אומרים בסעודה שלישית, רצון הרצונות. כל מה שאנחנו רואים בעולם, זה רצונו של הבורא. כל מה שאתה רואה. אנחנו רואים כבר תוצאה של רצון. אם זה הקוסמוס, אם זה ההיסטוריה, אם זה... כל מה שקיים בעולם, הטבע, כל מה שאתה רואה, זה גילוי הרצון של הבורא. עכשיו תשאלו אותי, מה זה הרצון של הבורא? זה מה שאומר הרמח"ל, ולא רק רמח"ל. מי יודע מה הרצון של הבורא? ירים את היד. טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
טוב מאוד.
מי אמר טוב מאוד? איך אתה יודע?
טוב לי.
טוב לי. אם לא טוב לך?
אז גם רצון הקדוש
ברוך
הוא. גם רצון הקדוש
ברוך הוא. זה כבר דקלום, אבל אתה אומר, איך אני יודע שהאלוקים הוא רוצה טוב, בגלל שטוב לי, אבל לפעמים גם לא טוב לך. אז מה, אתה קובע לפי הטוב שלך, אם זה טוב או לא טוב, זה מסוכן קצת. לפעמים אדם בהסתר פנים, הסתר פנים שלא רואים את הטוב. אז הוא אומר, איפה האלוקים? לאן נהלך, חס ושלום? כן, בבקשה. והנה טוב מאוד, במעשה בראשית. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נכון, הכל לטובה, יש ביטוי כזה, הכל לטובה. באמת, הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה לא הרצון שלנו, זה הרצון שלו. אבל רק בשביל להבין את המושג, שהוא מושג רוחני נאמר, כמו שאתה רוצה דבר להבדיל כמובן, ואתה מממש את הרצון שלך. גם האלוקים רוצה דבר, והוא מממש את הרצון שלו. איפה הוא מממש את רצונו? בעולמנו. איך קוראים לתורה? אין טוב אלא תורה. גילוי הטוב של אלוקים, זה התורה, התורה זה גילוי הרצון של אלוקים. התורה זה מכתב מאלוקים אלינו. מה כתוב במכתב? הרצון של הכותב. הרצון של הכותב הוא טוב. ריבונו של עולם מדריך אותנו, מיטיב איתנו, כותב לנו, מדריך אותנו. אבל לא רק התורה, גם ההיסטוריה והטבע והבריאה כולה, זה גילוי הרצון של הבורא, כל מה שקיים. אתה רוצה לראות את הטוב? מה אתה צריך לעשות? להיות בן אדם טוב. כמה שאתה יותר טוב, אתה רואה את הרצון הטוב של הבורא בכל דבר. מבשרי אפילו איך זה אלוק. אפילו מהבשר. למרות שבשר הוא בשר. אתה יודע, בשביל להיות בן אדם טוב, מה אתה צריך לעשות? יפה מאוד, כל התורה על רגל אחד. ללכת בדרכה, קודם כל ללכת בדרכה, אבל גם לאהוב את הקדוש ברוך הוא, יצא לך פעם לאהוב אותו. תראו מה זה, תראו איזה מותק של בן אדם, אוהב את הקדוש ברוך הוא, עלינו כולנו. לא פשוט לאהוב דבר שאתה לא רואה אותו. ואלה, אתה רואה דבר, אתה אוהב כוס מים, אתה אוהב. לא מצבור. אהבת הבורא זה מעלה גדולה מאוד. במה מתבטאת האהבה? בעשיית רצון. אם אתה אוהב מישהו באמת, סתם בן אדם לחברו, אז אתה שמח לעשות את רצונו. ומעל ומעבר למה שהוא אומר אפילו, אתה כבר רץ לעשות את רצונו. נכון? בזה מתבטאת האהבה. אז באמת האדם שעושה את רצון הבורא, שכתוב לנו בתורה מה רצון הבורא, אז הוא גם מתקרב. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אז באמת, על ידי זה שאדם באמת אוהב את הבורא, הוא אוהב את רצונו של הבורא, ורץ לעשות את רצונו. כתוב בתורה, כבד את מי? אתה רץ לכבד את אביך ואת אמך. אתה לא הולך לאט. אתה רץ... זה קנה מידה שלא אוהבים. אני נוהג תמיד לספר כאן על הילדים, איך אתה יודע אם מישהו אוהב אותך או לא? אתם לכם פטנט. אם אתם רוצים לדעת אם מישהו אוהב אתכם או לא, איך בודקים את זה? יש מד האהבה, איפה המד האהבה? הנה, אתם רואים? פטנט לבדוק אם מישהו אוהב אותך או מי שלא. איך? לגלות לכם את הפטנט. מישהו מעוניין לדעת? מישהו בא ואומר לכם, אני אוהב אותך. איך אתם רוצים לדעת אם זה באמת או לא? אולי הוא סתם משקר, אולי הוא רק אומר שהוא אוהב אותך, באמת הוא לא אוהב אותך. יכול לקרות דבר כזה?
יכול
לקרות. אז איך באמת הם בודקים את הדבר הזה? תבקש ממנו משהו. עכשיו תראה איך הוא עושה את מה שהוא עושה. אם הוא אוהב אותך מה? הוא ירוץ לעשות את זה, יחייך, יהיה מבסוט, ישתדל, יתאמץ לעשות לא רק מה שאתה מבקש, אלא מעל ומעבר מה שאתה מבקש. למה? כי מה הוא? אוהב אותך. אם הוא לא אוהב אותך, מה? זה צריך את הנשמה. תבקש ממנו עוד פעם ועוד פעם, כן, כן, כן. אני נוהג לספר, אני מקווה שהילדים שלי לא רואים את האינטרנט. ברוך השם, השם זיכה אותי בהרבה ילדים, תודה רבה. אז, אבל יש ילדים והורים, זה לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים יותר קשר, פחות קשר, יותר אהבה, פחות אהבה. אני מדבר על לפני עשרות שנים, שילדיו היו עוד ילדים. אז הייתי בא מהעבודה, הביתה, עייף, יגע, רוצה לנוש קצת. אני מבקש מאחת הבנות, היום כבר אימא להרבה ילדים, אולי אפשר לקבל כוס תה? אבא, רק רגע! אחרי חצי שעה. אולי אפשר לקבל כוס תה? אבא, עוד שניונת! אולי אפשר לקבל כוס תה? עוד שיחה אחת! וואי וואי. עד שיום אחד אמרת, את לא אוהבת אותי. אני אוהבת אותך! אני, מה את סופרת לי, את אוהבת? אני מבקש, אני שומע יוצאת לי, את לא זה. לא, היא אוהבת אותי, באמת. אבל אתם יודעים איך זה ילדים, אורי. ילדה אחרת, אני בא, תדע, אבא, הכנתי לך כוס, איך ידע? אתה רוצה שאני אוריד לך את הנעליים? איך ידעת? לא דיברתי איתה. היא אוהבת אותי. היא כבר עשתה את החשבון. אבא בא, נגיש לו כוס תה, נוריד לו את הנעליים, רוצה לעבור את הרגליים קצת. הוא אומר לבת, את אוהבת אותי, נכון אבא, אני אוהבת אותך. היא לא, לא צריכה להגיד בכלל. סליחה שאני נותן משל מבין אדם לחברו, אותו דבר לגבי אדם ואלוקיו. אם אתה קם בבוקר כארי, רץ לבית הכנסת, מניח תפילין, מתפלל, טטטה, מבסוט, חלס, אורח, שמח לעשות רצון קומך, סימן שמה? אבל אם אתה בקושי קם בבוקר, פתאום אתה מוצא את עצמך, אין לך כבר מניין, אתה מחפש מה כן ולא, ולהתחמק מזה ומשם ופה ומזה, וואי 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 וואי. אתה יכול להגיד שאתה אומר את הקדוש, אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה ביחסים בין אדם למקום, וביחסים בין אדם לחברו. אם אתה רוצה לעשות טוב לחברים שלך, ומשתדל ומתאמץ וחושב ויוזם איך לעשות להם טוב, זה מה שאתה אוהב, לא רק את החברים שלך, גם את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר לגבי ההורים. אם אתה כל היום חושב, איך אני אעשה טוב להורים שלי? שיהיה להם שמחה, שמחה בלב. סימן שאתה אוהב גם את ההורים שלך, וגם את הבורא. אבל אם זה הפוך, חס ושלום. וואי וואי, אתה כל מה חושב, איך להתנקם, והם עשו לי ככה, אני אעשה להם ככה, אם דיברו אליי לא יפה, אני אדבר אליי לא יפה. סימן שמה? שאתה לא אוהב. זה מובן. עכשיו, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? כל הכבוד. אשריך, הטוב חלקך. אשר אדם שיכול להעיד שהוא אוהב, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. על ידי זה מתקרבים אל הבורא. בידי עשיית רצונו, אתה שואל אותי אם יש רצון לבורא? ודאי. והרצון הזה הוא לא נסתר. חלק, חלקו נסתר בלתי נתפס. ויש חלק שהוא מאוד גלוי אלינו. וכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך.